ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינות ולמאזינים שלנו. אתם על התוכנית כי אני חייל, התוכנית לחיילים ולבני משפחותיהם, התוכנית ששמה לה למטרה לתת לכם את כל המידע הרלוונטי בכל תחום, בכל נושא. והיום אנחנו נדבר על גיוס של אוכלוסייה של עולים חדשים, איך מתבצע התהליך הזה, מי מסייע בתהליך, איפה האתגרים ואיך אנחנו מטפלים בהם. ולשם כך הבאנו לאולפן שתי אורחות מכובדות, אנה מולדבסקי, שהיא פורשת צהל טריה, שבעצמה עלתה לארץ, ותספר לנו על האתגרים מנקודת מבט אישית. אנה, צהריים טובים.
שלום.
וסופי פלוט, מנהלת אגף במנהלת נעלה, תוכנית שבעצם מאפשרת לצעירים עולים, מסגרת חינוכית בארץ. צהריים טובים, סופי.
שלום.
סופי, אנחנו נתחיל איתך. נשמח שתספרי לנו קודם כל מה מטרת התוכנית הזאת, תוכנית נעלה, מה התפקיד של, של תוכנית הבוגרים. תסבירי לנו קצת.
אז אני באמת אדבר על זה בכמה מילים, כי אפשר לדבר על זה גם שעות. התוכנית היא בעצם תוכנית לנוער בגילי תיכון, מכיתה ת' עד י' ב', כאשר בעצם החבר'ה שלנו, אחרי שעוברים מבחנים בחול, ואנחנו מבינים שבאמת הם מסוגלים ללמוד בתוכנית, לקבל השכלה בשפה אחרת לגמרי, ולהתמודד עם אתגרים של לחיות מחוץ לבית ההורים במדינה אחרת, בעצם הם מגיעים ומתפזרים בכל הארץ, בפנימיות ממש מצפת ועד אילת, כאשר בעצם בכל פנימיה יש לנו בין 3-4 ואפילו לפעמים יותר קבוצות של החבר'ה שהם בעצם מוגדרים כחבר'ה של נעלה, הם גרים ביחד, בעצם גם לומדים ככיתה נפרדת עם עצמם, ובמהלך השנים האלה בעצם מקבלים השכלה תיכונית, כמובן שהיא מותאמת לעולים חדשים, כמו כל עולה חדש, אבל באמת, באמת, בסופו של דבר, הם עושים בגרות בעברית, כתוצאה מכל העניין, בעצם רוב החבר'ה שלנו גם מקבלים אזרחות ישראלית, וכתוצאה מכאן גם כן הרוב מתגייס לצבא, כמו כל אוכלוסייה בישראל בכללי.
אז אחרי שהבנו ככה בגדול את המתווה, אנה, אני רוצה לפנות אלייך. אמרנו שאת פורשת צה"ל, את פרשת אחרי שירות של למעלה מ-20 שנה בצה"ל, מאגף התקשוב, ואנחנו יודעים שאת מהנדסת מערכות מידע וניהול פרויקטים, הכל מאוד יוקרתי ומדויק. אבל אני רוצה ללכת איתך דווקא קצת להתחלה. גם את הגעת בתור עולה חדשה במסגרת פרויקט נעלה, ואני רוצה לשמוע ממך על החוויה שלך בתור עולה, ואחר כך בתור פוטנציאל לגיוס טריה. תוכלי לשתף אותנו?
כמובן. אני עליתי במסגרת תוכנית נעלה, נוער עולה לפני הורים, בגיל 16. הגעתי לקיבוץ שפיים, שם למדתי, זה הפך לשלוש שנים הבית שלי, לאותם שנים. סיימתי שם את התיכון. וכמובן, כמו כל אחד באותה תקופה, גם עמדנו לפני החלטה לאן הולכים להתגייס. אני זוכרת מאותה תקופה שלקחו אותנו במרוכז ללשכת גיוס בתל השומר. נסענו כקבוצה, עברנו שם מיונים, גם מבחנים וגם
כל תהליכי הצו הראשון.
כן, בדיקות איפויות.
ידעת לאן את הולכת? מה צפוי שם? הבנת לאן, מה השלבים?
זהו, לא יותר מדי הכרנו לגבי התהליך. גם באותה תקופה לא היה אינטרנט או פורומים או איזשהו מידע נגיש שאפשר היה לקבל. פשוט הגענו, ואני זוכרת ש גם אחרי שחזרנו, ככה לא היה עם מי לשתף את החוויה, עם מי להתייעץ, כי היינו קבוצה.
הקבוצה ואף אחד לא מכיר שום דבר.
כן, גם גרנו בקיבוץ, שגם באותה תקופה הטלוויזיה הייתה רק במועדון. אז גם בהיבט הזה, מבחינת המשפחות, קרובים, גם באותה תקופה, היו רק בתחילת דרכם, שעלו לארץ, עוד לא ידעו שפה, עוד היו בהתאקלמות.
אז לא כך היה עם מי לדבר.
בדיוק.
ובטח לא את מי לשאול לאן נכון להתגייס.
כמובן. לא הרבה ידעו על הצבא. אני חושבת שגם במסלול יותר של הבנים היה יותר ככה ברור שהולכים לקרבי. לגבי הבנות, בכלל לא הכרנו מה האפשרויות. לאן הולכים, לקראת מה הולכים, מה התהליך, איזה מיונים מעבור. וזהו.
היה הרבה חוסר ודאות, אני מבינה.
כן.
סופי, אני אשמח להבין ממך, שמענו איך זה עבד פעם. קודם כל, אני אשמח להבין אם היום התהליך הזה עובד אותו דבר, ואם לא, אז מה השינויים? מה קורה היום בעצם? צעירים ששומעים אותנו ועומדים לפני הצו הראשון.
אז קודם כל, בעצם ברמה היותר כללית, שאנחנו לא ניגע בכלל בתוכנית כרגע, ברמה הכללית בעצם ההתפתחות הטכנולוגית מאפשרת המון המון הכנה. מי שרוצה לדעת הכל בערך על מה שקורה בצו הראשון ובכלל בצבא, ואיך הדברים עובדים, ממש מוזמן להיכנס לאתר, להיכנס לפייסבוק.
אתר?
יש בעצם לצבא כרגע, למיטב, שזה בעצם הגוף שאחראי על כל המלשבים המיועדים לשירות ביטחון, אתר. אמנם הוא רק בעברית.
אז זהו, זאת השאלה. האם בגיל 16 או 17, כשאתה רק בואו ניקח את הדוגמה של אנה, היא עלתה רק בגיל 16, אז אין לה מה להיכנס לאתר בעברית.
יפה.
כי היא לא תדע לקרוא.
כמובן שהחבר'ה שלנו בתוכנית, זה בדיוק התפקיד של האגף שלי. שהוא קם בעצם ממש ממש, לדעתי, בסוף של שהותה של אנה בכלל בתוכנית, או אפילו אחרי, שזה בעצם מה שאנחנו עושים. אני מגיעה לקבוצות, אני מסבירה להם איך עובד הצו הראשון, אני מסבירה להם איך הדברים בכלל בצבא עובדים. יחד עם כל האתגרים האחרים בכלל שסיום התוכנית, קבלת אזרחות ישראלית, שזה בכלל לא רלוונטי לענייננו. ובעצם שם אנחנו מדברים על איך זה הולך להיות בנוי. מעבר לזה, אני חייבת להגיד שגם ברמת הפנימיות, בתי ספר, יש הרבה מאוד התפתחות בתחום הזה. יש תפקיד שנקרא מדען, מדריך נוער, שהוא בעצם מגיע מטעם הלשכת גיוס בדרך כלל, אבל מטעם מיטב, והוא מסביר על כל התחום של צו ראשון, הוא מכין את החבר'ה לצו ראשון, הוא מסביר להם איפה אפשר לבדוק את הדברים ולהסתכל. אני חושבת שכרגע, משיטוט באינטרנט בכל שפה כמעט, אפשר כבר למצוא חומר, הבנה של איך הדברים בערך עובדים, וחשוב לי לציין שגם אחרי שאתה יודע בדיוק איך זה יעבוד, אני חושבת שכשאתה לא בא מתוך המנטליות שמבינה ויודעת איך האחים שלי עשו את זה, ואיך הבני דודים שלי עשו את זה, ואיך ההורים שלי עשו את זה, יהיה מאוד מאוד קשה להבין איך הדברים האלה עובדים באמת. כי גם כשאני מסבירה לחבר'ה פעם אחת, ומסבירים להם עוד פעם, והם עוד שואלים אותי שאלות, הרבה פעמים בתוך הצו הראשון אני רואה אותם בלשכה, והם מאוד מאוד בלחץ, והם לא באמת מבינים בפועל איך זה יהיה בפנים.
מה שאת אומרת זה שבעצם, את יודעת, כל עוד מתרגלים על יבש זה משהו אחד, כשזה קורה בפועל, זה אחרת.
מאוד.
ואז באמת אני מתחברת בדיוק למה שאנה אמרה. סיימנו לצורך הדוגמה את הצו הראשון, ואנחנו רוצים קצת להבין מה המשמעויות של מה ששאלו אותי. יכול להיות שעניתי לא נכון, לפעמים יש כל מיני שאלות כאלה, בטח של חבר'ה צעירים. מול מי הם יכולים לפתור את הדילמות או להעלות את השאלות?
אז באמת, גם בהרבה מאוד מקומות, מוסדות לימודיים, בפנימיות לצורך העניין, בכפרי נוער, בבתי ספר, יש מורות חיילות שעוזרות וממש מסבירות הרבה על כל התחום הזה. באמת יש גם מדריך נוער שמגיע, ויש גם משהו שהוא חזר מתקופה של פעם, אבל נקרא מדור קהילה בכל לשכת גיוס, שבעצם המדריכים ממדור קהילה גם כן מגיעים ומסבירים קצת על מה שהולך לקרות או מה שקורה אחרי, ואז באמת פונים אליהם גם עם שאלות. זאת אומרת, הרבה פעמים גם בתוך המקום בו הילד מלשב לומד, בעצם יש כל מיני גורמים שאפשר לפנות אליהם. אבל אני חושבת שהרבה פעמים, אגב, זה גם קשור לפעמים למנטליות. המקום הזה של לבוא ולשאול הוא לפעמים קצת סגור. אני יכולה להגיד זה על עצמי, גם אני בוגרת התוכנית, באה ממנטליות מסוימת. לא תמיד אתה רוצה...
לא תמיד אתה רוצה לשאול?
לחלוק בקושי.
אוקיי. ענה, את מתחברת לזה? השאלה הזאת של לחלוק בקושי, זה באמת קשה?
לפעמים כן, וגם... כמו שסופי אמרה, המנטליות, אני חושבת, הרוסית, גם פחות מתלוננים ופחות שואלים, ולרוב מקבלים את מה שיש.
אז איך מתמודדים עם השאלות? אם את לא שואלת, אז איך מתמודדים גם עם החוסר ודאות, עם החוסר הבנה? לאן מתעלים את זה?
אז שומרים, ו... אני חושבת ש...
הרבה פעמים מצאתם את עצמכם מתייעצים ביניכם לבין עצמכם?
אני חושבת שפחות.
אפילו לא ביניכם לבין עצמכם, שכולכם חווים את אותו קושי?
אני חושבת שפחות.
נראה לך שהיום זה עובד אחרת ממה שאת רואה בפייסבוק או דברים...
כן, אני חושבת שכן. יש יותר נגישות, יש יותר אתרים. יש הרבה יותר פורומים וצ'אטים שגם מיטב פותחים, או גם אנשים שיותר ויותר משתפים. והפלטפורמות היום מאפשרות, כמו פלטפורמת אינסטגרם, פייסבוק ופלטפורמות נוספות, שמאפשרות את השיתוף. רואים כבר שיותר ויותר גם דברים בשפות שונות, לא רק...
כן, בשפות אחרות שמאפשרות את השאלות האלה. עם איזה חששות הגעת לצו הראשון, חוץ מהלא נודע? את יכולה לשתף קצת?
קודם כל באמת לא ידעתי יותר מדי על הצבא. מאוד רציתי שאני מגיעה לעשות תפקיד משמעותי, ולא ידעתי את מי לשאול. פשוט לא ידעתי, ולא ידעתי יותר מדי על המגמות השונות, מה האפשרויות גם לנשים בצבא, לא רק לגברים. אני כבר לא זוכרת, אבל לגבי עתודה, נודע לי, לגבי עתודה, ככה זה עלה די לקראת הסוף, וניסיתי לדבר עם המדריכה שלי באותה תקופה, ופנינו למיטב, ובפעם הראשונה נהננו בשלילה.
שמה, שאת לא מתאימה ל...
לא, שהרישום כבר נגמר, שרישום כבר נגמר ואין מה לעשות, ופניתי וביקשתי לעזרה.
למי פנית?
למדריכה שלי, okay. שאז באותה תקופה ליפתה אותנו, את כל הקבוצה של הנעלי. נסענו ביחד ללשכה, הגשנו טפסים, ביקשנו, ואחר כך הודיעו לי שאני...
שהתקבלת.
כן, שהתקבלתי. אני חושבת, בלי עזרה הזאת לא הייתי מצליחה לבד, כי גם באותה תקופה, גם זה לא שכמו שהיום אתה יכול לעלות טפסים באינטרנט, אתה חייב, היית חייב להגיע ללשכה, לקבוע.
מה הייתה רמת העברית שלך באותה תקופה?
באותה תקופה, אני חושבת שאני הייתי כבר שנה וחצי, אז גם לא יותר מדי ראותה, ובלי עזרה ותמיכה של המדריכים זה לא היה...
זה לא היה עובד.
זה לא היה עובד. וממשפחה, כמובן, ממשפחה לא היה במי...
לא היה מבקש. מי לשאול.
כן.
סופי, ממה שאני מבינה מהתיאור של אנה, אז התפקיד של המדריך פה הוא מאוד, מאוד חשוב ומאוד קריטי. ומכאן אני רוצה לשאול אותך, מי מכוון את המדריכים? מי מלמד אותם למשל על הצבא? כי דברים משתנים. איך נעשה הקשר הזה מול הצבא?
בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מתכללים, האגף שלי בעצם, אגף הבוגרים, אנחנו מתכללים את כל העבודה מול מיטב לצורך העניין, ועוד הרבה מאוד גופים בארץ, ולטובת העדכון, הבנה שהדברים הם באמת משתנים, וזה לגמרי נכון, הדברים משתנים כמעט בכל שנה. אנחנו גם מזמינים את הנציגים של מיטב, ונציגים של כל מיני גופים בצבא, ומגיעים ומספרים למדריכים על מה שהולך לקרות. זאת אומרת, בעצם אני עושה ימי עיון לצוותים, כדי שהם יבינו כמה שיותר את מה שאני הולכת להסביר גם לחברה עצמם, לקבוצות, וככה גם הם בעצם מבינים את הקונספט הכללי, גם אם הם נגיד אנשים מבוגרים שבעצמם לא בטוח עברו צו ראשון, או גם הם צעירים, אבל הם עלו בגיל יותר מאוחר ולא חוו את זה בעצמם, אז הם יכולים ללמוד על זה גם כן. יש חשיבות מאוד מאוד גבוהה בבן אדם אחד, אפילו כמו שאני מתארת, בן אדם אחד שמאמין בי, מוכן בשבילי לעשות הכל, שהרבה פעמים, אם אין כזה בן אדם, בכלל בחיים אגב, אבל באמת בתחום נכון. הצבא, לא כל כך פשוט להתמודד עם האתגרים האלה.
מעולה. אז אנחנו, כמו שאמרנו, מכיוון שאנחנו בתוכנית חגיגית, אז לצד השיח על עולים חדשים, אנחנו הזמנו לכאן את להקת החמניות, להקה של חיל המודיעין, שישירו לנו עכשיו אחד מהשירים של הרפרטואר שלהם, שזה השיר שבט אחים ואחיות. אז הם ייכנסו עכשיו ואנחנו נהנה מהשיר שלהם, וכמובן נודה להם שהם הגיעו אלינו להשמיע לנו את השיר, והחיבור בין הנושא של שבט אחים ואחיות לשיר הוא כמובן ברור. אז אני אשתוק עכשיו ונשמע ביחד את שבט אחים ואחיות, להקת החמניות.
שבעים שנה במכונית אני נוסע ומביט על מאיה ומניה ואיך נפשי עוד הומיה מהמצדה של הזריחות
ירושלים בסליחות מחוף כנרת ואכזיר מהמסיבות של תל אביב אבי חלם והתפלל לחיות בארץ ישראל או היום ילדי אותי שואל מה הסיפור של ישראל
כאן זה בית, כאן זה לב ואותך אני לא עוזב אבותינו שורשים ואנחנו הפרחים המנגינות
שבט אחים ואחיות אותה שכונה, אותו רחוב תריסר בנים של יעקב
אוספים ביחד נדודים בתוך תרמיל געגועים
אדם ונוף מולדתו חוט קווים בכף ידו
בין התפילות לנדרים ריחות פרדס של הדרים
ובנר של אמי תמיד אמצא את מקומי
על הגיטרה מתנגן ניגון עתיק שמכוון
כאן זה בית, כאן זה לב ואותך אני לא עוזב אבותינו שורשים ואנחנו הפרחים המנגינות שבט אחים ואחיות מבראשית הכל תפור טליים טליים של הסיפור
כמו שתי מילים להתחבר בחוץ זהב של משורר
אני מכאן אני שייך וכל חבר שלי כמו
אתה פוהמת בלבבי אני מזרח מערבי
כאן זה בית, כאן זה לב ואותך אני לא עוזב אבותינו שורשים ואנחנו הפרחים המנגינות שבט אחים ואחיות כאן זה בית, כאן זה לב ואותך אני לא עוזב אבותינו שורשים ואנחנו הפרחים המנגינות שבט אחים ואחיות שבט אחים ואחיות
תודה רבה תודה רבה ללהקת החמניות ואנחנו נמשיך סופי, אנחנו דיברנו על הנושא של ליווי, עד כמה הוא חשוב. ושמענו מאנה דוגמה לליווי כזה, ואני אשמח לשמוע ממך אם זה משהו שבדרך כלל נדרש, זה משהו שהוא חריג, איך זה עובד?
אז קודם כל, בכלל הצוותים שעובדים עם ילדי נעלה, אני אפילו לא יודעת כמה, אין לי מילים, אין לי מספיק מילים. בשביל להגיד כמה שהם מיוחדים. היכולות ומה שנדרש מהם בעצם זה הרבה יותר מסתם בן אדם שדואג לילד. זה בעצם ממש, בואו נגיד, האמא והאבא של אותו הרגע, הם ממש לא מחליפים את ההורים וגם לא מתיימרים, אבל בפועל הרבה פעמים באמת הם בעצם אלה שנתקלים באתגרים שההורים נתקלים בדרך כלל עם ילדים או
ילד מתבגר.
מתבגרים. רגילים שניצבים בפני האתגרים בעצם לפני הגיוס, והרבה פעמים הצוותים האלה עושים הרבה יותר ממה שאפילו, בואי נגיד הייתי מדמיינת שאיש צוות מהפנימיה, את יודעת, בסופו של דבר יש, זאת העבודה שלו. אבל לא, בהמון המון מקרים האנשים האלה, קודם כל כמובן הם מדברים איתי הרבה פעמים ומנסים לקדם את החבר'ה שלהם, במיוחד אם הם רואים שאלה חבר'ה איכותיים ו... האוכלוסייה שלנו זה באמת חבר'ה מאוד מאוד איכותיים, שהרבה פעמים מגיעים להישגים מאוד מאוד גבוהים בצבא, מגיעים נתונים מאוד גבוהים לצבא, וכאשר הצוות רואה שהחבר'ה מתפספסים, מאוד מאוד לא רוצים שזה יקרה. הרבה פעמים פונים אליי ואומרים, בואו נעשה עם זה משהו, ולא רק אליי. ובעצם מנסים כמה שיותר לקדם, כמה שיותר לעשות איזשהו צדק מבחינתם, כדי לקדם כמה שיותר את החבר'ה שלהם. וזה באמת, באמת לא מובן מאליו. זאת אומרת, ברור. זה בן אדם שלא חייב לעשות את זה, אבל עדיין עושה מכל הלב.
אני רוצה לשאול אותך רגע אחד, על סדרי הגודל. לא נדבר פה על מספרים, אבל בגדול שנבין בכל שנה על איזה קבוצה אנחנו מדברים של עולים שעוברים דרככם.
בעצם בכל שנה יש כמות מאוד מאוד גבוהה של החבר'ה, שכמובן התחילו קצת פחות, ולאט לאט אנחנו בעצם גדלים משנה לשנה. השנה לצורך העניין, לומדים בתוכנית יותר מ-2,000 חבר'ה בכיתות ט' עד י' ב', מיותר מ-55 מדינות.
איך מתגברים על הפערים? דיברנו על 55 מדינות, אז אנחנו מן הסתם לא מדברים רק על דוברי רוסית, אנחנו מדברים על מגוון רחב של שפות. אז יש מדריכים שמלווים בכל שפה, יש, לא יודעת, שיעורי עברית, איך זה עובד?
בעצם בתחילת התוכנית, החבר'ה ממש בשנה הראשונה מתחילים מלימודים מאוד מאוד אינטנסיביים של עברית. הם לומדים עברית, וכאשר הם מגיעים לאיזשהו הישג קצת יותר מתקדם, בעצם קצת יותר מתחילים ללמוד גם מקצועות אחרים, אבל ההתחלה שלהם היא בעצם לימוד מקצועות מאוד מאוד מצומצמים.
שאת הדגש שמים על עברית?
הדגש הגדול מאוד, שבעצם מבחינת הילדים זה מאוד מאוד קשה, כי בעצם הם לומדים רוב היום, הם לומדים רק עברית. הצוותים מורכבים בדרך כלל, כמובן בכל כפר נוער, בכל פנימיה, זה עובד טיפ-טיפה אחרת, אבל בגדול כן משתדלים שיהיה גם דובר שפה בתוך הצוות, בעצם בדרך כלל זה 3 אנשי צוות, מחנך ושני מדריכים, או עם בית ומדריך.
כשאנחנו מדברים על גודל של כיתה, לא יודעת,
30 איש, וכן, כמובן שלא לכל ילד גרמני יהיה עכשיו איש צוות שהוא דובר גרמנית, אבל בעצם התוכנית שלנו, בואי נגיד, מתחלקת לדוברי רוסית ודוברי אנגלית, כאשר כמובן שלא כל דוברי אנגלית הם דוברי אנגלית כשפת אם שלהם, אבל הם כן יכולים כמובן להתנהל בשפה הזאת.
זה מאתגר. אז אני מבינה שאתם מביאים אותם לאיזושהי רמה בסיסית לצורך הדוגמה של עברית, ומשם איך זה עובד בצבא? הצבא לוקח את זה מאותה נקודה והלאה?
בתוך הצבא בעצם יש מנגנון שפותח לפני שנים רבות, שנקרא סימול עברית. בעצם כל עולה חדש, ובכלל כל בן אדם, כן? אבל לעולים חדשים זה יותר רלוונטי, מקבל את הנתון הזה שנקרא סימול עברית. בשנים הקודמות בכלל חבר'ה לא היו חשופים לציון הזה, ובעצם כן. מהשנה הם כן, זה מופיע אצלם באתר, והם יכולים לראות מה הציון שלהם. מהציון הזה בעצם מושפעת ההתחלה שלהם בצבא, האם הם מתגייסים ככלל האוכלוסייה, או שבעצם הם הולכים להתחיל את הצבא שלהם בקורס עברית. ושם בעצם המטרה היא לקדם את העברית שלהם, להעלות את הציון, את הסימול העברית שלהם, ואז בעצם להמשיך לתפקידים שאולי, אולי אפילו יהיו יותר טובים, כי הם התקדמו כבר בעברית, וזה פתח להם עוד כל מיני אופציות.
אוקיי. אנה, אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה של העברית, דיברנו על זה שלמעשה היה לך שנה וחצי ככה, עד שהתחלת את תהליכים, כשהתגייסת, הרגשת את הפער בשפה, השתלבת בקורס או שזה לא היה נדרש?
לא, כי אני יצאתי לעתודה, אז כן. קודם כל למדתי באוניברסיטה עוד 3 שנים, ורק אחר כך התגייסתי.
וכשהתגייסת היה צורך ב...
לא עשיתי קורס, אבל הרבה מושגים, זה לקח זמן.
הרגשת את הפער בשפה.
כמובן.
הרגשת, דיברנו קודם על פערי מנטליות. אז חוץ מהנושא הזה של פחות לדבר, היה משהו שאת יכולה להצביע ולהגיד, זה לגמרי פער מנטליות שנתקלתי בו, בתור מי שפתאום מגיע לצבא? את יודעת לתת איזו דוגמה כזאת? תחשבי על זה. אני רוצה לשאול אותך, סופי, מה בעינייך מתוך כל האלפים של הצעירים שאת מלווה, מה בעינייך הכי חסר לעולה כזה צעיר כמו שאנה עלתה? שמגשש את דרכו, בטח בצבא. אם היית צריכה לשים את האצבע על, על משהו שחסר. זה משפחה, זה מידע, זה מה?
שאלה מאוד 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 קשה. אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי בחברה עצמם. לחלק באמת הקושי העיקרי הוא זה שהמשפחה הקרובה או לא לידו, למרות ששוב, ההתקדמות הטכנולוגית הזאת מאפשרת את הקשר היומיומי והכל, אבל המשפחה הרבה פעמים לא מבינה את הקושי. ואפילו החבר'ה שההורים שלהם כן מגיעים ארצה במהלך התוכנית, לא תמיד יכולים להבין את הקשיים, את האתגרים, בכלל את כל הקונספט של הצבא, ואז בעצם הם כבר לא יכולים לייעץ לי, יכולים
הם בעצם... הם לא רלוונטיים במרכאות.
בדיוק, משהו כזה.
בנושא הזה.
ואז אין מה לדבר איתם אפילו, הרבה פעמים זה קורה. יש כאלה שדווקא הם מתגברים על האתגר הזה, ונוח להם, אבל יש אתגר של מנטליות, שהם פתאום מרגישים מאוד מאוד לא בנוח. הם היו בקבוצה שהיא בעצם הייתה קרובה אליהם יחסית, מבחינת המנטליות, ואז פתאום נכנסים לעולם היותר גדול. בואי נגיד, זה שוק תרבותי פעמיים. אני גם נכנס לחברה חדשה יחסית, וגם עכשיו אני נכנס גם לצבא, שזה חברה בתוך חברה, זה מיקרוקוסמוס אחר לגמרי. פוגש שם אוכלוסיות אולי שאף פעם לא פגשתי, אבל גם מתנהל בצורה מאוד מאוד מסוימת. וזה לא כל כך פשוט. אם כי חשוב להגיד שהחברה שלנו, אחרי שהם היו בפנימייה, וכן חיו באיזושהי משמעת מסוימת, קצת יותר קל להם. בואי נגיד בצבא מאשר לחבר'ה שבאו מהבית של ההורים, מן הסתם.
ברור. אנה, איך זה עבד אצלך בקשר מול ההורים? הרגשת שאת משתפת, כמו שסופי אמרה, אולי הם לא מבינים?
אני פחות שתפתי, החלטתי שאני הולכת לעתודה, קודם כל לומדת, מקבלת מקצוע, אצלי במשפחה רוב רופאים, אז אני הלכתי למסלול אחר.
אז את היית רק מהנדסת?
אז...
ההורים עלו אחרייך?
כן, ההורים עלו אחריי, גם אחותי.
בסופו של דבר, הרגשת שאת... שכשאת משתפת אותם, יש הבנה בכלל של האתגרים שאת מתמודדת איתם?
אני חושבת שרק בשנים האחרונות הם הכירו מה אני עשיתי. מה
עברת.
מה עברתי וגם מה עשיתי, אז פחות גם שתפתי מה היו תפקידים ומה עשיתי.
אחותך שהגיעה הייתה קטנה ממך?
לא, היא האחות הגדולה, היא כבר למדה שם באוניברסיטה.
אז את הגעת ולמעשה היית הראשונה ש...
כן, אני הראשונה שנכנסתי.
שצלחה את זה. את חושבת בדיעבד שההחלטה הזאת של התעודה שנתנה לך עוד כמה שנים, קצת להכיר את החברה כמו שסופי אומרת, היא הקלה על ההשתלבות שלך בשירות?
אני חושבת שכן. קודם כל גם גרתי בקיבוץ. קיבוץ לא מייצג, אתה גר כמו בבועה. בקבוצה שגם נותנים תמיכה, אני יותר מסתכלת על גם על הנוער שלא היה לו הזדמנות להיות במסגרת ולשאול את המדריכה או מישהו אחר. אותי תמיד עניין איך הם התמודדו, ואני שהתחלתי ללמוד והכרתי חברים חדשים שלא היו בתוכנית ולא הייתה להם תמיכה, אז חלקם התמודדות הייתה מאוד קשה וגם לא היה להם גם עם מי להתייעץ, והגיעו למסלולים שלא בהכרח התאימו לכישורים שלהם, אם זה בגלל השפה, אם זה בגלל שלא יתו לבטא את הרצון שלהם. חלקם גם יכול להיות שהיו מגיעים למקומות אחרים, או היו הולכים ללמוד לפני זה. אז זה באמת...
הרבה חוסר מודעות וחוסר יכולת בדיוק. להגיע למידע הזה בדיוק. הרלוונטי.
בדיוק.
ועם ההבנות האלה שלך, של מה היה חסר לך, אז אני חושבת שזאת הזדמנות טובה לומר שאיך שפרשת, פתחת קבוצת פייסבוק, שאת תגידי איך קוראים לה.
טוב, אז לקבוצה קוראים סיוע ל... הורים של עולים חדשים.
אולי תגידי ברוסית, כי הקבוצה, מי שצריך לחפש אותה זה ברוסית כתוב, נכון? היא מוכוונת לאוכלוסייה הזאת.
נכון. פומש רדיטלם פריזבניקוב.
אז כך קוראים לקבוצה, מי שרוצה לחפש. הקבוצה כולה היא ברוסית, נכון? זאת השפה שכותבים בה. ולמעשה, מה המטרה שלך מאחורי הקבוצה הזאת?
אז המטרה זה שיתוף ידע, הפורום יותר. אני לא גורם רשמי,
ברור.
אבל אני יכולה לשתף, כמו שאני משתפת עכשיו, על החוויה שעברתי, לסייע לאותם אנשים, ולא רק למתגייסים, אלא להורים שלהם, לשאול את השאלות. אז אמרנו שאנחנו פחות משתפים, אבל יחד עם זאת, מאז שפתחתי את הקבוצה, התחלתי לקבל גם טלפונים מההורים, כן. שהתחילו לשאול, אפילו אלה שכבר שירתו בצבא, ולא רק לא מכירים, כי באמת היום יש המון מידע, חלקה ברוסית, חלקה בעברית, אבל היא פחות נגישה לדוברי רוסית, למשפחות שעדיין הרמת העברית שלהם היא לא גבוהה.
כי מה? כי אין מספיק מסמכים ברוסית או מידע ברוסית באינטרנט?
אני תמיד אוהבת לתת את הדוגמה שהיום מישהו רוצה לנסוע לחול, אז יש הרבה אתרים, יש הרבה מידע.
אוקיי.
אבל איפה מוצאים את התשובות? בפורומים, שאנשים פותחים, משתפים, מעלים תמונות, משתפים על החוויה שהם עברו.
אוקיי.
וזה, אני חושבת, הכי מדבר לאנשים. וגם זה פלטפורמה שמאפשרת לא רק לשתף, אלא לשאול שאלות.
אז אם אנחנו צריכים לצאת מפה עם המלצה לגורמי מיטב שהחליטו לא להגיע, זה פורום כזה שאפשר לשאול שאלות גם לא בעברית. אם סופי הזכירה פה מקודם משהו כמו מדור קהילה כזה, אז יכול, ממה שאני מבינה ממך, זה מה שאת מרגישה מהשטח שחסר.
נכון, שעכשיו שהתחילו כבר לפנות ולשאול שאלות, ואני אומרת, הדגש גם לא רק שדוברי רוסית, אלה כבר גם ותיקים, אבל לא שרתו בצבא ולא מכירים בכלל, קצת שיתוף ידע, כי פלטפורמה לא רק דרך הילדים, כי היום...
מה את שמה לב שחסר? תני לי דוגמה של שאלה שכבר שאלו אותך כמה פעמים.
אז שילדים היו במסלול מסוים, ולא התקבלו למסלול, וקיבלו כמובן מאליו ללכת למסלול אחר. ובכלל, ההורים לא ידעו למי לפנות, למי להתייעץ, כי לא היה כבר זמן, כי התשובות הגיעו ברגע האחרון, ו... ובסוף ילדים שהם מאוד מוכשרים ורצו להגיע, מגיעים למקומות שבסוף פחות מתאימים להם וחווים חוויה
של חוסר הצלחה.
של חוסר הצלחה, כי בסוף תפקיד והתאמה והשיבות שאליו אתה מגיע בונה לך את הקריירה לא רק בצבא, אלא גם בחיי אזרחות.
מתי נפתחה הקבוצה?
קבוצה נפתחה חודש, בתחילת החודש, וכבר יש עשרות אנשים שהצטרפו, וכבר התחלתי גם לקבל טלפונים.
זאת אומרת שאת ממש מזהה צורך.
נכון, נכון.
את רואה שיש חוסר ידע, ואת יודעת לכוון את האנשים למקומות הנכונים כדי שיקבלו גם את התשובות?
כן, אני גם בצבא... השתתפתי בפורומים לעידוד גיוס גם למסלולים של הטכנולוגיים וגם עידוד של נשים להגיע ולבנות קריירה משמעותית בצבא. ואני חושבת שהפלטפורמה הזאת של לשאול ולשתף כמה שיותר הורים, כי גם שאלת על המנטליות, אז במנטליות הרוסית משפחה, יש לה השפעה רבה.
על קבלת ההחלטות?
לא רק על קבלת ההחלטות, אלא כדוגמה אישית.
אוקיי.
כדוגמה אישית.
אבל פה אין עניין של דוגמה אישית, כי הרי ההורים, למשל, במקרה שלך, לא שרתו.
נכון, אבל עוד פעם, לא שרתו בארץ, אבל אבא שלי שרת...
הבנתי.
שרת ברוסיה, ובסופו של דבר... אנשים מאוד רוצים להצליח, בסדר? ובמשפחה חשוב שגם הילדים הגיעו למסלולים וימצאו את עצמם בתפקידים משמעותיים בצבא, ולא מעט הצליחו, לא רק חבר'ה שהגיעו מהתוכנית, אלא גם בקהילה עצמה.
אני מניחה שהרבה שאלות והרבה חוסר ידע יש דווקא בקרב מי שלא עולה במסגרת של נעלה, ששם יש מעטפת כמו ששמענו.
נכון, נכון. ו...
למעשה החוסר ידע הזה, אני מניחה שהוא הוא מה שמוביל למרבית השאלות ולמרבית הפניות אלייך.
נכון. אני יכולה להגיד שמאז שפתחתי את הקבוצה, גם התחלתי לחפש ככה באינטרנט ולהגיד, מה, זה הרעיון שפעם ראשונה
כאילו מה, לא חשבו על זה קודם?
מה, לא חשבו את זה בדיוק.
ומה התשובה?
והתשובה היא שבאמת אין פורום ברוסית, אין פורום, יש פורומים למתגייסים.
נכון.
יש גם, מצאתי קבוצה אחת שמיטב משתפים מתגייסים וההורים שלהם, אבל הוא בעברית. אז לא מצאתי שום מידע שבו אתה יכול למצוא פלטפורמה בשפה שיותר קרובה למי שעדיין לא דובר אותה שפה.
הבנתי. אז בעצם החידוש של הקבוצה שלך,
כן.
זה שהקבוצה כולה מתנהלת ברוסית. תזכירי עוד פעם ברוסית את השם של הקבוצה, כדי שמי ששומע אותנו ורוצה יוכל להצטרף וליהנות לפחות מהידע שיש לך.
פומש רדיטים פריזבניקוב.
אוקיי. אז באמת כל מי ששומע אותנו ורואה מוזמן להצטרף לקבוצה ולשאול את אנה שאלות. כמו שאמרנו, יש לה ניסיון של 20 שנה בצבא. ואני בטוחה שאפשר לעשות שימוש יפה ומושכל במידע שאת נותנת, וטוב שמצאת את המקום הזה גם לסייע לאחרים. אנחנו נעשה התנחתה נוספת, ונשמע את להקת החמניות בשירו של אליעד נחום, יותר נכון, מסע. כי נראה לי שזה לגמרי מתאים למה שעברת ומה שעוברים החבר'ה הצעירים. אז חמניות, בבקשה.
ואת יחפה, אדמה רועדת, איך אחרי כל השנים הרגשתי שייך, בת מהמדבר, כמו סופה נודדת, כשחיפשתי את עצמי. אושר מתקרב, הצלחת להתגנב, אושר לא עוזב, הוא מתגלה בחושר. בכל קצוות תבל, מי שהוא מסתכל, אומר תודה לאל על אהבת אמת. איך שאת רוקדת, גם הלב שלי רוקד איתנו.
מים רבים לא יחפו את האש שלנו.
יחפה, אדמה רועדת, איך אחרי כל השנים הרגשתי שייך, בת מהמדבר, כמו סופה נודדת, כשחיפשתי את עצמי, מצאתי אותך. לטוב שמתגבר, אם הלב אומר, בטח שהוא יודע, תכף נתעורר, לניגון אחר, לא צריך יותר, יש עוד מסע שלם.
איך שאת רוקדת, גם הכוכבים רוקדים איתנו. מים רבים לא ירחבו את האש שלנו.
יחפה, אדמה רועדת, איך אחרי כל השנים הרגשתי שייך, בת מהמדבר, כמו סופה נודדת, כשחיפשתי את עצמי, מצאתי אותך. שאת רוקדת, גם הכוכבים רוקדים איתנו.
הפערים לא יחברו את האש שלנו. לא. ואת יחפה, אדמה רועדת, איך אחרי כל השנים הרגשתי שייך, בת מהמדבר כמו סופה נודדת. כשחיפשתי את עצמי מצאתי אותך, ואת יחפה, אדמה רועדת, איך אחרי כל השנים הרגשתי שייך, בת מהמדבר כמו סופה נודדת. כשחיפשתי את עצמי מצאתי אותך, מצאתי אותך, מצאתי אותך.
ותודה רבה ללהקת החמניות שנעימו לנו את הזמן בשיר היפה. אני רוצה סופי לשאול אותך, אחרי מה ששמענו כאן לגבי הקבוצה, לגבי הצורך הזה שאנה בעצם עלתה עליו או ראתה שהוא מאוד מאוד גדול. אתם משתפים פעולה, אני מבינה, מול צהל. יש גם שיתוף פעולה מול משרד העלייה והקליטה, כי הרי אנה פה דיברה על צורך מול קבוצה מאוד מסוימת, אבל יש קבוצות רבות שאולי לא דוברות רוסית, דוברות שפות אחרות. איך עובד שיתוף הפעולה מול המשרדים שמביאים את הקבוצות האלה לארץ?
קודם כל, כמובן, אנחנו עובדים מול כל המסגרות שבעצם עוזרות לנו להביא את החבר'ה ארצה, הסוכנות היהודית, משרד הקליטה, הם בדרך כלל בשלב היותר מאוחר נכנסים לתמונה, זאת אומרת, כבר אחרי שהחבר'ה שלנו מקבלים אזרחות ישראלית. כמובן שבכל תחום הצבא, מראש לדעת מה קורה עם החבר'ה ואיך זה יעבוד, הרבה יותר מורכב. גם כי לנו הרבה יותר מורכב להסביר לצורך העניין להורים, כן? כי בעצם החבר'ה עצמם ידעו את זה. הרבה יותר קשה לנו יהיה להסביר על משהו ספציפי, איך הולך לעבוד התהליך וכל הדברים האלה, אבל זה נכון שבמוסדות בעצם הצוותים הם בקשר עם ההורים, והם מעדכנים כל פעם במה שקורה בזמן אמת, אבל באמת זה לא פשוט. זאת אומרת, עדיין ההורים, אני לא חושבת שההורים, יש גם הורים שפונים אליי אפילו אישית, כדי להבין קצת יותר את מה שהולך לקרות שם ומה בכלל הסיפור, לא פשוט להם להבין את זה. המרחק עושה את שלו, חוסר ההבנה בתהליכים עושה את שלו, ואפילו האזרחים ישראלים, כן, שאולי כן שרתו אפילו בצבא, מכיוון שבאמת, כמו שאמרתם, כבר השנים עברו, הדברים השתנו, עדיין זה מין עושה איזושהי תחושה של חוסר הוודאות לא מוחלט. ברור.
אני רוצה לשאול אותך על ההיבטים הפרקטיים. למשל, דיברנו כאן, הזכירה אנה, יש אנשים שעשו צבא ברוסיה או בחול. יש סיוע שלכם להשיג את המסמכים האלה, בלתרגם אותם, להביא אותם לצבא? הרי אנחנו יודעים שיש תהליך של הכרה בצבא זר.
מאחר ואצלנו בעצם כל החבר'ה הם בגילי תיכון, אז אין את הדבר הזה, כי הם בעצם לא בגילאים שהם יכולים להיות בשירות במדינה אחרת. אני כן יכולה להגיד ש הצבא, מהניסיון שלי לפחות, כן, אני לא
יודעת
על הכל הכל הכל, אבל בגדול בגדול, הרבה יותר מורכב להכיר בדבר כזה. כן, הצבא מתייחס בצורה קצת שונה לחבר'ה ששירתו בעבר, בעיקר בעקבות הגיל שלהם. זאת אומרת, לרוב גברים בגיל הזה, נשים בגיל הזה, יהיו להם התאמות מסוימות בשירות
כן, זה,
שלהם.
כן, אבל זה כבר משהו שהוא פר, פר גיל. אנה, רצית להוסיף משהו בהקשר הזה?
כן, אז מי ששרת כבר במדינה אחרת, אז קודם כל הוא מקבל הטבות מבחינת השירות, והוא משרת, תקופת השירות היא יותר קצרה.
מותאמת, נכון.
מותאמת, וגם הרבה הולכים לעתודה ולומדים, ואז תקופת השירות היא יותר, יותר
כן.
קצרה.
נתקלת בשאלות כאלה כבר בתקופה הקצרה שהקבוצה נפתחה?
לא, עוד לא נתקלתי, אבל הנושא הזה הוא
הוא על הפרק כל הזמן.
כן, הוא על הפרק, ו בדיוק כמו שגם סופיה אמרה, לקבוצת נעלי זה פחות רלוונטי, כי הגילאים הם גילאים צעירים, אבל בהחלט מי שהגיע, ואצלי גם משפחה, מי ששירת שם, למשל גיס שלי, אז הוא התגייס כבר, ועשה שנת שירות בתור קצין כבר למערך הרפואי.
זה כבר משהו אחר.
משהו אחר.
סופיה, אני אשמח לשמוע מהתובנות שלך בתור מי שמלווה את הקבוצות. איפה את חושבת שהנקודות שעדיין נדרש סיוע או שיפור מטעם צהל או בקשר עם צהל כדי לעשות את הכניסה הזאת כמה שיותר חלקה? אנחנו הרי יודעים שהמעבר הזה מהאזרחות לצבא הוא לא פשוט לכל מתגייס, אבל על אחת כמה וכמה לחבר'ה האלה.
אכן, אני חושבת שאם מכל האתגרים, כן, כי האתגרים הם באמת רבים, והצבא בסופו של דבר זה גוף ענק שמאוד מאוד קשה לו לעבוד מול בן אדם אחד בפרטי.
כן, נכון.
אני חושבת שהאתגר הגדול הוא בעצם התפתחות הטכנולוגיה, ובו זמנית בעצם היכולת לשלוט בטכנולוגיה הזאת, כי בעצם הצבא מאוד מאוד התפתח מבחינה טכנולוגית. יש את כל הפלטפורמות האפשריות שהצבא ממש נותן שם מענה.
יש את אתר מתגייסים ואת האפליקציה.
אתר, אפליקציה,
הדברים האלה הם ברוסית?
אינסטגרם.
למשל?
לא. אני באמת ברוב המקרים יהיה מאוד מאוד קשה להנגיש את הדבר הזה לשפה בעצם של הבן אדם שרוצה להבין את הדברים. כן, יש תפסים מסוימים שכבר מתורגמים, ואז אפשר באמת קצת יותר להבין, אבל זה עדיין לא הכל. ויש משהו שגם, אני חושבת שאפילו זה רלוונטי לכל האוכלוסייה של ישראל. בעצם, כשאתה רגיל להגיע כמו שנעשתה, היא הלכה, הביאה את התפסים ללשכת הגיוס. עכשיו בעצם אנחנו שולחים את זה ללא נודע, ומשם יקרה מה שיקרה.
מעלים את זה באפליקציה.
ויכול להיות שזה הגיע, ויכול להיות שלא. המרחיקים לכת, יבדקו, יציקו לצבא, יתקשרו כל יום, וזה לא כזה פשוט, כי בעצם הרבה מאוד אנשים מתקשרים, אז יש הרבה מאוד שיחות במוקד, אז זה לא כך פשוט לענות גם. ובלא מעט מקרים, זה לא יגיע ליעד. מי שלא מספיק מבין בבירוקרטיות הישראליות, בעצם לפעמים מפספס את הדבר הזה, ואז בעצם לא פשוט לעקוב אחרי אפילו התהליך שלי בתוך הצבא.
אז את אומרת שלפעמים דווקא הקדמה היא מקשה, בטח בהסתכלות של העולים. אז קודם כל, דבר ראשון, מה שאני מבינה, או מה שאני לוקחת מהדברים שלך, זה קודם כל, זה מצוין שיש לנו אפליקציה, ויש אתר מתגייסים, ויש באינסטגרם גם דף שלהם, אבל הם לא בשפות אחרות, ונראה לי שלמשל, לתרגם את זה לרוסית יכול להיות צעד ראשון, כדי שגם המתגייסים וגם ההורים שלהם ידעו קצת ויוכלו לקרוא. וגם את אומרת אולי מענה במוקד בשפות אחרות, שזה נראה לי התרגום של מה שאת מציעה כאן.
זה בהחלט היה מאוד מאוד מקדם ועוזר, וכמובן שכשיש דוברי שפות אחרות, אז אני חושבת, כפי שאני מכירה, אז הם כן יכולים אפילו לענות ולהגיד, אבל אני לא בטוחה שזה משהו שהוא מושתת וממש מובנה בתוך המערכת כרגע.
אוקיי. איפה עוד את רואה ככה משהו שחסר, ואת אומרת, אם זה היה, זה יכול היה להקל על הקשר שלי עם הצבא, או על הדברים שאנחנו צריכים.
אחד, אני גם אגיד, כן, בהמשך, שכשמתקשרים דווקא למוקד של מיטב, אז יש מענה, אתה יכול לבחור שפה.
אוקיי.
ואז בעצם יענו לך, כן? בניגוד לכל מיני דברים אחרים, שבעצם אתה...
אז יש מענה.
יהיה איזשהו מענה לפי שפות. אבל בכל עניין של מידע זה הרבה יותר מורכב, קבלת המידע.
אז קבלת המידע זה נראה לי הדבר המרכזי.
גם המושגים, צריך להבין שאתה מתרגם גם היום, שפתחתי את האתר, את הקבוצה, ואני מנסה לתרגם חלק מהדברים, כי אני נשפת גם מהמידע הרשמי של מיטב, שמפורסם אצלהם באתרים. אז לא תמיד המושגים, אתה יכול לתרגם בצורה ולהבין, אם לא היית בצבא, זה גם מקשה, כי מי שלא מבין, אז פחות מתחבר גם בהבדלים בין התנדבות, בין עתודה, שמתרגמים את זה, למשל לרוסית, זה אותו דבר.
אז אנחנו לא רק מדברים על, על התאר שהוא מותאם ומתורגם, אלא גם התרגום של המונחים הספציפיים. אני מבינה שגם את, בתור דוברת שתי השפות, מתקשה בנושא הזה. ואני חושבת, יכול להיות אפילו איזה מין מונחון כזה, או שיחון שיכול לסייע. יש עוד משהו שאת, בתור מי שגם חוותה את הצבא לאורך שנים, יודעת להגיד שיכול לסייע?
אני חושבת שהיום מושקעים מבחינת הצבא לא מעט משאבים בלהגיע לבתי ספר, לבצע ימי עיון, שחרות, והיום יש באמת המון חשיפה.
יש גם נציגים של משרד הביטחון שהם מגיעים.
בדיוק. שנה שעברה השתתפתי בעיר שלי, באשקלון, מטעם אגף התקשוב, להסבירים על המסלולים. אני חושבת שזה גם פלטפורמה, גם, ואני ממליצה גם להורים להגיע. נכון ששם הכל מתקיים בעברית. יחד עם זאת, לבקש מהמורה שיסייע, מהמורים שיסיימו בתהליך, ואני חושבת שהרבה הרבה הרבה זה יכול לעזור, כי בחירת מגמה נכונה בבית הספר, בסופו של דבר, יכולה להביא גם למסלול נכון ומותאם עבור אותו מתגייס לקראת הצבא.
אז זו כבר המלצה למשרד הביטחון אולי, שכששולחים את הנציגים, אז שאולי גם יהיה נציג אחד שדובר שפה אחרת ויכול לסייע ו לתווך את המונחים. ואנחנו מתכנסות לסיום. אני רוצה להודות גם לאנה וגם לסופי שהגיעו אלינו ותרמו גם מזמנם וגם מהידע. ואנה, תודה רבה על העלאת הנושא למודעות ועל פתיחת הקבוצה, ואנחנו בהחלט מזמינים את כל מי שמידע דרוש לו להצטרף לקבוצה הזאת בפייסבוק ולעזר בשירותי הטובים של אנה. ותודה ללהקת החמניות שהגיעו לכאן לכבוד התוכנית השנה של כי אני חייל. ותודה לשוקי טכנאי השידור, אחרינו תהיה דוקטור חיננית לויפר פלד, נפגשים מחוץ לקופסה. אני הייתי עורך הדין הולי שוורץ, תמשיכו ליהנות. תשים לה את השיר. אני נולדתי במישור אשר על שפת הים, כאן החברים איתם גדלתי, ואין לי שום מקום אחר בעולם, אין לי שום מקום אחר בעולם. כאן ביתי פה אני שיחקתי בשפלה אשר על גב. ושתלתי דשא במדבר, ושתלתי דשא במדבר.
תראה אותנו באוויר, אנחנו עוד לא באוויר.
יוסול סיואייר, הרדיו של ישראל.